טוב לכולם. שערי ארץ ישראל, אנחנו ממשיכים בהקשר למה שאנחנו קודם, שמכירים את הסיפור, נכון? אני חושב שאתם מכירים את זה, איך אנחנו, זו שאלה, איך אנחנו בעצם מברכים ביום הכיפורים? מברכים, ברוך אתה השם, מלך מוכן וסולח לעוונותינו ולעוונות עמי ישראל, ומעביר השפעתנו בכל שנה ושנה, מלך על כל הארץ, מקדש ישראל ביום הכיפורים. ברכה ארוכה. אתה ממש מברך, מה תוכן הברכה? מלך מוכן וסולח לעוונותינו. מי אמר שהקדוש ברוך הוא יסלח? אתה מברך, אם זה לא, אם הוא לא סולח, זה ברכה לבטלה. נכון? אז השאלה, מה אנחנו עושים עם זה?
בטוחים.
בדיוק. אנחנו כל כך בטוחים בשיחה הזאת, שהקדוש ברוך הוא יסלח לנו, שאנחנו יכולים לברך ברוך אתה השם מלך מוכן וסולח. זה כמו שהמשיל למשל לילד שהוא אמר לו כל היום, אתה לא, אתה רוצה את התפוח הזה בתנאי אחד. כן, פעם היינו שכנים יודעים על ידי תפוח. אם אתה רוצה את התפוח, אז בתנאי אחד. זה, אתה עושה כך וכך. הוא לא עושה את מה שאבא אמר לו. וכל פעם האבא אמר לו, תקשיב, אם אתה לא תעשה, אתה פשוט לא תקבל, לא תקבל, לא תקבל. בסופו של דבר, הילד לא עשה. והגיע הזמן, והשעה, שהילד באמת עושה את התפוח, מתחנן לאבא. לא, לא, יעשתי לך לא, אז לא, נגמר. אז מה עושה הילד? ברוך אתה השם, אלוקים מלך העולם, בורא פרי הארץ. מה נעשה עכשיו?
לא חייב להביא לו.
חייב
להביא לו.
אבא יגרום לילד אבל לברכה לבדלה?
שלום,
אהבתי מאוד. אין מצב. היה בערות על הפקח, כך. ברוך אתה השם, אלוקים מלך העולם, בורא פרי הארץ. ורוצינו ולענו אותם לישראל. אין, הקדוש ברוך הוא חייב לסלוח לנו ביום הכיפורים. טוב, אבל עוד לא יום הכיפורים. יש זמן. אז זה בהקשר לברכה שברכתי קודם. בשפת המשיח, אני לא יודע למי. אז ברכתי. טוב, שערי ארץ ישראל, חמריי, אהוביי. אנחנו היום רוצים לדבר על שני נושאים חשובים, שהם, אני חושב שאחד משלים את חברו. אפשר פה לחלק את הדפים. אנחנו, כבר יש לנו ספרים כבר, ברוך השם, ושבח שמו. כל הכבוד לכם שקניתם. אנחנו נמצאים, ומי שיש ספר בעמוד קוף סמך ח', אמרתי שיש תמיד הוצאות שונות, שונה קצת אצל אחרים, אז אני אגיד את הפסקה לפסקה מנהה, אבל שימו לב, לא בשערי ארץ ישראל היום, אלא בעקבתא דמשיחא. בסדר? בעקבתא דמשיחא, אני הבאתי את זה משם, כי זה ממש קשור לארץ ישראל. קוף סמך ח'. אומר רב חרב. אגב, אני, סליחה, מאוד 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 חשוב לי, מאוד חשוב לי, כשאנחנו נכנסנו לימי השוברים, אז להגיד אולי לפני כן עוד איזושהי נקודה קטנה. תגיש, שוברים, נכון, בשנה מעוברת עם יתרו במשפטים, עם יתרו על שמו ועירה, בו בשלה, יתרו במשפטים, סליחה, ועם תרומת לצווה בשנה מעוברת. זו תקופה מאוד 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 יקרה וחשובה. אנחנו נקדיש לה שיעור בפני עצמו ביום ראשון בשעה 6, ויש שיעור כללי בריבורים, אבל לכל הישיבה, שהוא יעסוק בשמירת העיניים, בשמירת מגיעה. קטונתי, קטונתי ממש, אני באמת אבל חושב שמומלץ מאוד לשמוע את השיעור הזה. לא כי זה שלי, אני עושה את זה כזה, כמובן, אני תמיד לוקח מאחרים, אני לא יודע לחבר שוב בעצמי. אז לוקחים ככה מאחרים, אבל זה מאוד, מאוד, מאוד חשוב. הסתכלות היא הסתכלות אחרת, שנובעת מתוך גודל ולא מתוך חולשה. אני חושב שנוער היום חייבים להיחשף לתכנים הללו ולקבל מהם בעזרת השם. ברוך השם שככה עברנו כבר בהרבה אולפנות, הרבה ישיבות, ודיברנו על הנושא הזה, ובאמת, זה, הנוער צמא לשמוע את הדברים האלה. פשוט צמא. אני לא מדבר על תלמידים בישיבות הסדר, שזה פשיטה של הפשיטה, אלא גם נערים ונערות, בנות אולפנה, שממש ממש ממש מבקשות, אבל גם אחרי שבעצם הן שומעות את השיחה, ושוב, קטונתי, באמת, יש איזושהי השפעה. יש איזשהו רצון, באמת, גם מי שנפל התחיל לשמור נגיעה, וגם ואם לא, אז להבין יותר בעומק את הבעיה הגדולה שיש בעניין של שמירת העיניים. ושוב, הכל נובע מתוך גודל, לא הפתישה של הגלות, לא ההיראה של הגלות, לא ההפחדות שאי אפשר לתקן, אלא בשיחה אחרת לגמרי שנובעת באמת בשרושה מארץ ישראל. ובכללי אני אומר שההיאחזות בארץ ישראל, הציווי להיאחז בארץ ישראל, הוא נובע מתוך השמירה על הקדושה של הארץ. וההפך מזה, זה כשהגויים נמצאים פה בארץ, ומה נאמר? כמעשה ארץ כנער אשר ישבתם בה לא תעשה. ששם זה היה הבחינה של התועבה הכי גדולה שיש. כן? כל עניין העריות, כל עניין האיסורים שקשורים לדבר הזה, זה בעצם אומות העולם כשהם מתיישבים בארץ. זה החילול הכי גדול של ארץ ישראל, שעשו אומות העולם בעצם פה בארץ, והארץ ישראל היא בדיוק הנקודה ההפוכה לדבר הזה. לכן, על אף כל המסכים וכל מה שאפשר לראות, צריך לדעת שארץ ישראל יוצרת זיכוך מאוד מאוד גדול לנשמות ויכולת התגברות. מה שכמעט ולא היה אפשרי בחוץ לארץ, כמעט ולא, בארץ ישראל זה אדיר. שכשאדם מחובר לארץ ישראל, יש יותר כוח להתגבר על גם על הנקודות הללו. זה כדי שלא תקיע הארץ אתכם בתמאכם אותה. כך נאמר במפורש, בסדר? זה בעניין העריות, בהקשרים של ארץ ישראל. תזכירו ביום ראשון, בעזרת השם, בשעה 6. טוב, אני חוזר אליהם. אנחנו בשערי ארץ ישראל, בפסקה מאוד מאוד חשובה, פרק מ"ה. אולי הזכרתי את חלקה קצת בעל פה, בשיעורים המוקדמים, אבל חשוב לראות אותה ממש מבפנים. אומר הרב חרל"פ כך, הכותרת זה נקרא הנקודה העיקרית. בכל תקופה ותקופה ישנה נקודה מיוחדת, שדרך הנקודה ההיא מאיר כל הטוב, ומתוכה מתנוצצים כל קיומי התורה והמצוות שבתקופה ההיא. אומר הרב חרל"פ, ידע לך, בהיסטוריה של עם ישראל אתה חייב תמיד לדעת, יש איזושהי נקודת אור. כמו שחברה נשענת על איזושהי נקודת אור, כן? כמו שמדינה נשענת על איזושהי נקודת אור, משהו שמבליט אותה, אתה אומר זה שם של ארץ בעולם, יש איזה משהו שמייחד אותה, שהוא זה שמעלה, אני אומר איזה שם של ארץ, עולה לך איזשהו משהו בזיכרון. אני לא רוצה לתת דוגמאות, כי לא בא לי שיהיה לכם זיכרונות מחוץ לארץ, אבל סתם בכללי, כל ארץ יש לה איזה משהו שמייחד אותה, בסדר? אז אם אני מצביע עכשיו על ארץ ישראל, ואני אומר בתוך ארץ ישראל, אני אגיד לכם רמת הגולן, אז מה תגידו לי?
שלג.
יש שלג, ויש נהרות, ויש מים, נכון? ואם אני אגיד לכם הרי אילת, אז יש חום, מדבר, צריך להבין את זה, כן? זה גם דבר חשוב, כן? ואם אני אגיד לכם, לא יודע מה, אולי נגב זה יהיה קצת יותר ביטוי לזה, אם אני אגיד לכם ירושלים, אז ישר, אתה שומע כותל, זה לא רק אילו בירושלים, זה חשוב, זה הכותל והכל, זה מזכיר לנו איזשהו משהו. אז ככה יש גם בעולם, ככה יש בכל חברה, אז אתה מזכיר איזשהו משהו מסוים, עולה לך איזושהי נקודה שהיא בעצם גם נקודת החיות של אותו מקום, נקודת החיות של אותו מקום. אומר הרב חרל"פ, אז תדע לך שבכל תקופה ותקופה ישנה נקודה מיוחדת, שדרך הנקודה היא מאיר כל הטוב, ומתוכה מתנוצצים כל קיומי התורה והמצוות שבתקופה ההיא. זה כבר לא רק איזשהו שפע חומרי, זה גם נקודת אור כזאת שמחזיקה את עם ישראל בכל תקופה, בגלות, בכל תקופה, לאורך כל הדורות כולם. אצל אברהם אבינו, מה מזכיר לכם אצל אברהם אבינו שהוא שורש כל התורה והמצוות? חסד, ישר, אתה שומע אברהם אבינו, אתה ישר נזכר בחסד. זה העוצמה של אברהם אבינו. ואני אומר לך את יצחק, ישר עולה לך גבורה, ויעקב מידת האמת והתפארת. זאת אותה נקודת אור, שכשאני נזכר בנקודה הזאת, אני מבין שוואו, יש פה איזשהו משהו גדול שנובע מתוך הדבר הזה. בסדר? עכשיו שימו לב. יש מצבים שאנחנו לא מספיק מודעים לנקודת האור הזאת, אבל אומות העולם כן מודעים לאותה נקודת אור. איך זה קורה מתחת לפני האדמה, אני לא מבין. אבל יש מצבים כאלה. שיודעים הם שאם יעקבו בעד הפרחתה של הנקודה ההיא, יודעים אומות העולם שאם יגרמו לנקודה הזאת לא לצאת לאור, לא להאיר במלואה, מה יהיו ההשלכות על עם ישראל? אנחנו לא נוכל להביא לידי ביטוי את כל הכוחות שלנו שם. זה גם עלול למוטט אותנו חבילה. ימנעו בזה כל השפעות האורה והקדושה שבאה דרך הצינור הלזה. בואו ניתן כמה דוגמאות. אם עכשיו אנחנו מבינים שעם ישראל נגיד היה בגלות, בסדר? לפני 100 שנה עם ישראל היה בגלות. מה החזיק אותו בגלות?
תורה, צדיקים.
תורה, צדיקים, נכון. זו הייתה נקודת החיות של עם ישראל בגלות. התורה. אומנם תורה של הגלות אינה דומה לארץ ישראל, אבל מה עוד נשאר? התורה באה איתנו ושמחה אותנו, והייתה איתנו בגלות, ולמדנו, וברוך השם שזה באמת עזר מאוד. זה לא אותה תורה כמו תורת ארץ ישראל, אבל זה ודאי תורה גדולה. תורה אלוקית. ולכן, מה יבקשו אומות העולם לעשות לנו כדי למוטט אותנו שם? לגעת בתורה. לכן הנאצים איפה התחילו? בליל הבדולח. ליל הבדולח זה תחילת ההשמדה ההמונית של עם ישראל. ליל הבדולח, שריפת כל בתי הכנסת, זו אמירה. אנחנו רואים, רוצים עכשיו לגעת בכם, להשמיד אתכם, ולכן אנחנו מתחילים בעצם נקודת השורש. אנחנו לא רוצים להחריב את הבית על ידי שאנחנו נהרוס קומה קומה מקומה שישית ולמטה. אנחנו ניגע בנקודת היסוד, במה שמחזיק את כל הבניין, בתורה שלכם, ואז למה לכם חיים? למה לכם חיים? הנקודה החזקה והעוצמתית של עם ישראל במצרים הייתה מה הייתה הנקודת החוזק של עם ישראל במצרים? אתם יכולים להבין את זה גם דרך מה שרצו המצרים לעשות. פרו וישרצו, בני ישראל פרו וישרצו וירבו ויעצמו במאוד מאוד ותמלא הארץ אותם. הפסוק רק מוסיף ומרחיב על נקודת האור הזו. הוא מתאר לך בבירור את הנקודה. מה מבקשים המצרים לעשות? כל הבן, הילוד, היורת השליפו. ביום ראשון תשמעו את ההמשך של המשפט הזה, עליו שהוא לא כתוב בתורה, הוא כתוב בתורה שבכתב, הוא כתוב במדרשים בצורה מחרידה. יש המשך למשפט הזה, של כל הבן, הילוד, היורת השליפו. בסדר? דיאור של מה זה בכל הבת החיון. מה זה בכל הבת החיון? נדבר על זה. בסדר? כן.
הרב, שכתוב פה תקופה, על איזה טווח זמן מדובר?
זה משתנה, שאלה טובה, אבל זה משתנה. זה תלוי בעצם בהאחזות של עם ישראל באותה נקודת אור. זה יכול להיות חודש, זה יכול להיות חודשיים, שנה, 20 שנה, זה לא משנה. גם מהשנה ו-200 שנה. בסדר? זה משתנה ביחס לכל תקופה ותקופה מבחינת ההאחזות של עם ישראל באותה נקודת אור. טוב, עכשיו, אומות העולם יודעים. אז הם יבקשו עכשיו לתקוף את הנקודה הזאת. מהי אותה נקודת אור? נקודת חיות שהאויבים שלנו יבקשו לתקוף בצורה החזקה והמשמעותית ביותר לפני ביאת משיח. נקודת היסוד. נקודת היסוד, מה שמחזיק את כל האומה הישראלית, מה שבעצם ריבה את נקודת בזכות הקיום של עם ישראל, את הפריחה של עם ישראל, שגוי מסתכל עלינו עכשיו, הוא אומר, תגיד לי, איך יכול להיות? לפני 100 שנה בדיוק, הוא היה תחת רגליי, למרמס. אני הייתי פונה אליו, הוא היה מרכין את הראש, מביא לי עשרות אלפי שקלים, כל מה שאני מבקש. הייתי קורא לו יהודון, והוא היה מתחנן לי שאני לא ארוג אותו. מה השתנה? 2000 שנה הייתי מבזה אותו בכל מקום, והוא היה תחת... ממש, הייתי נותן לו מכות, הוא השותק היהודי הזה. איך פתאום הוא מאיים עליי? איך פתאום הוא בא ואומר לי, תקשיב, אם אתה תרים גבה, תדבר משהו על עם ישראל, אנחנו נתקוף אותך. אם אתה תתחמש בארץ שלך, האיראני או החיזבאלוני, או לא משנה מי, אנחנו נערוק אותך, נתקוף אותך. תראו איזה גבורה, איזה עוצמה יש לעם ישראל היום. אתה שומע בחדשות אתמול, עם ישראל נתן עוד כמה טילים בלבנון. אין הפסקת אש שם, תגידו לי. זה פעם ביומיים, מפציצים שם משהו אחר. מה עם תגובה? אין להם אומץ להגיד. הם שואלים, תגיד לי, מאיפה זה בא כל הכוח של הגבורה הזה של עם ישראל? לפני 100 שנה זה לא היה. מאיפה בא השפע הכלכלי הזה של עם ישראל? לפני 100 שנה זה לא היה. מאיפה בא ביטחון? מאיפה בא כל הגבורה הזאת? מאיפה בא התורה של עם ישראל? לפני 100 שנה זה לא היה. מה שלפעמים אצלנו חלק מבולבלים וחושבים שהיה יותר טוב, אולי חלק מבולבלים וחושבים שזה לא נקודת האור, בא הרב חרלף עכשיו ואומר לנו, תקשיב טוב, אויבי ישראל יגידו לך מה נקודת האור. שימו לב, הנקודה העיקרית והמקור שממנו שאבו ישראל את חיי הקדושה שלהם בימי החשמונאים הייתה בדברים שבהם התגלה את יחדותם של ישראל, כמו מצוות מילה שמיוחדת לישראל, וכן שבת, כי גוי ששמר שבת חייב מיתה, נכון? אתה רואה, הנה יש לך עוד נקודת אור, בתקופת החשמונאים זה היה ברית מילה, אז את זה תקפו, לא לשמור שבת, לא לקדש את החודש, ולא לשמור ברית מילה. זו הייתה הנקודה, הם זיהו את נקודת האור האויבים ותקפו אותה. שבת, תקפו את שבת, החודש וכן חודש, כמו שאומר הרב חרל"פ ש... בכוח ביתי לשלוט על הטבע, כמו שאומר הירושלמי, אנחנו שולטים, אנחנו מכתיבים לפסח מתי הוא יהיה, אנחנו מכתיבים לכל חג וחג, אנחנו נקבע מתי יהיה האביב, לא האביב יקבע. בסדר? בית דין בא וקובע, עם ישראל קובע את עונות השנה, את כל מה שמתרחש, את כל התאריכים, הוא קובע פשוט הכל. היוונים זיהו את נקודת הכוח הזאת ותקפו. שבת, מילה והחודש. כי אם קיצו בטן את החודש ונולד ולד של 6 חודשים, הרי הוא חי. אתה אפילו קובע את החיות. אנחנו יודעים שוולד ל6 חודשים דאז לא היה מתקיים. אבל אם בדין קיצו את החודש, הוסיפו חודש נוסף, אז נחשב לו כאילו נולד אחר 7 חודשים. אז הוא בסדר, הוא יהיה חי. מה, זה מה שקובע? זה לא, בפועל לא, הוא לא חי ככה. לא משנה. זה נחשב מהשנה הקודמת, נחשב מהשנה הזה. קיצו, עושית החשבון, זה מסתדר, הוולד יהיה חי. מה הולך פה? לא ניכנס לזה כרגע, דרך אגב, מי שלומד הלכות נידה, יש על זה דיונים מאוד 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 ארוכים, תשובה ארוכה של הרשב"א בעניין הזה, ודיונים מאוד ארוכים, וחלק מהפוסקים גם יוצאים בתוקף נגד הדבר הזה, רשב"א והבאג, בדיונים מאוד ארוכים ויפים על הדבר הזה, כאילו, יש שטוענים שזה קשור לחודש, כן, עניין יציאת הדם, וספירת הימים וכו', אני לא אכנס לכל הדברים האלה כרגע, אבל יש ממש יוצאים נגד זה, רואים בשום פנים באופן לא. טוב, זה סוגיה ארוכה, לא אעלה אתכם בדבר הזה. אבל בכל מקרה, מבינים היוונים שעל ידי קידוש בית דין, חשוב אז כבן 7 אותו ילד, ולכן על כן הייתה כל כמות של היוונים לבטל אלו 3 דברים. הם מבינים שיש לנו כוח להשפיע ממש על החיים. אז מילה, שבת, החודש, הם תוקפים את הנקודה הזאת. טוב, אז זה לא סיור לחנוכה, אבל מתוך הדברים האלה, בואו נבין את הנקודה המרכזית. אומר הרב חרל"פ, בעקבתא דמשיחא. כבר אנחנו הסברנו מה זה עקבתא דמשיחא?
עם ישראל
בארץ ישראל. עם ישראל בארץ ישראל. זה עקבתא דמשיחא. בסדר? יש כמה מושגים ברב חרל"פ שאומרים לדעת אותם, עקבתא דמשיחא, פעם משיח וכו'. כל מושג שנגיע אליו מדבר עליו טיפה יותר, אבל עקבתא דמשיחא זה עם ישראל הגיע לארץ ישראל. נגמר. זהו. מפה כבר אפשר לדבר על משיח. אז בעקבתא דמשיחא, הנקודה העיקרית היא ארץ ישראל, וממנה נובע הכל, ומבלעדי ההתאחזות בה אין שום השפעה של קדושה בעולם. העולם לא יקבל, כמו שאמרתי לכם כבר כמה וכמה פעמים, שרק כשעם ישראל חזר לארצו, כל העולם מתפתח והשתכלל. אומר הרב חרל"פ, תדע לך, הנקודה המרכזית, שורש, 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 כל הטוב שקיים כאן בישראל ובכל התחומים כולם, נובע מזה שיש לנו ארץ. ולכן הנקודה המרכזית הזאת היא תהיה עיקר הכוונה, והעיגול הזה שיש בו את המאה, ואתה צריך לתקוע בדיוק, זה החץ. שם הם רוצים לכוון. ולכן הם יבקשו שלא תבנה בהתנחלויות. חלק יעשו את זה בדרך התקפה, חלק יעשו את זה בדרך מסע ומתן, חלק יעשו את זה באלף ואחד דרכים. אל תתפתח, אל תרחיב את גבולות הארץ, לא לבנות במבשרת, לא לבנות ביהודה ושומרון, לא לבנות בחברון, לא לבנות בשום דבר. ערבי יאחז על בית בחברון, כאילו יש לו איזושהי זיקה, אבל לא כלום, מציעים לו כל כך הרבה כסף, והוא לא מוכן. למה? כי זה לא רק הבית. לכן קמים תנועות, כן, תנועת נחלה ותנועות נוספות שקמות ומבקשות את ארץ ישראל יותר ויותר. כן.
איך אתה מסביר שגם יש יהודים שהם מתנגדים לארץ ישראל? נגיד התיישבות ומנסים לחבל בזה.
קודם כל, מי שמחבל בהתיישבות זה בדרך כלל
יהודים.
יהודים שהם נמצאים בתפיסות עולם שלהם בקצה קצה קצה החברה. רוב עם ישראל לא שם. זה אולי אחוז, אולי יש לו הד תקשורתי מאוד גדול, הד תקשורתי מאוד גדול, אבל זה אולי אחוז, אחוזון קטן, וככל שעובר את הזמן מהמלחמה אז זה נהיה עוד יותר פחות. אז זה צריך לדעת, יש לו הד תקשורתי גדול, יש לו גם מערכת משפטית גדולה סביבו ועוד מקומות אחיזה חזקים מאוד בחברה, אבל זה לא יחזיק מעמד, כי לשקר אין רגליים. השקר אין רגליים. רואים את זה כבר היום. בסדר, זה התמוטט. עצם העובדה שערוץ 14 קם, זה אמירה של השקר אין רגליים. זאת אומרת שבעצם הערוצים האחרים ששידרו הרבה שקר, בעזרת השם גם הם יחזרו בתשובה, אנחנו מביאים את כל עם ישראל. אבל היה שם הרבה שקר, ולכן הם מרגישים שהרייטינג הלך. אנשים בטבע שלהם אוהבים לשמוע אמת. אמת מארץ תצמח. הם לא סוגלים לשמוע שקר יותר מדי, זה כבר נמאס, הם כבר מבינים שזה לא נכון. אז הם גם מקטלגים, הם באים ואומרים, התקשורת היא כזאת, מערכת המשפט היא כזאת, יש גם הרבה טוב במערכת המשפט, רק צריך ליישר ולסדר את הדברים. וכן אז זו הדרך. אז פה צריך לדעת, כמובן זה לא טוב מבחינה הלכתית, הטוב מבחינה הלכתית זה רק בית דין, אין פה חוכמות. רק מתכוון לרצונות של האנשים לעשות טוב, שיש גם הרבה כאלה שכן באים, שבשם הטוב רצון לעשות טוב. בכל מקרה, אומר הפרלה, בעקבות התמשיכה, הנקודה העיקרית היא ארץ ישראל, וממנה נובע הכל, ומבלעדי האחזות ואין שום השפעה של קדושה בעולם, ואין פלא, אם כל העמים רוצים לעכב בעד ביאתם של ישראל בארץ הקודש והתקשרותם בה. אני חוזר, ואין פלא אם כל העמים רוצים לעכב בעד ביאתם של ישראל בארץ הקודש והתקשרותם בה, וכל כובד ההתנגדות שלהם היא בעיקר לנקודה הזאת. זה הנקודה המרכזית, ארץ ישראל. ולכן מי שהוא מיישב את הארץ, מי שהוא נאבק על הארץ, מי שבונה בית במקומות מסוימים או חווה במקומות מסוימים, נוטע כרם במקומות מסוימים, צריך לדעת שזה לא איזה משהו שולי. עולם כלפי חוץ, כאילו יבואו וישאלו מה אתה עושה פה, פתאום שמת על איזה הר, איזה בקטע או משהו כזה, מה אתה מועיל או לא יודע מה. זה לא דבר קטן, זה דבר גדול מאידך. צריך גם פה לזכור שלכל דבר צריך רק לשים לב, כן? כמו שעכשיו אם חלילה יבואו כוחות צה"ל לפנות יהודים מארץ ישראל, אז מי שילך איתם מכות הוא לא מספיק למטורה כמו שצריך. לא הולכים מכות עם אחים. מי שזה לא ברור לא צריך לשמוע אמירה חדה. אפילו כמו את ארץ ישראל. א', כי אתה לא תצליח, וזה לא יעזור לך. ב', גם אם היית מצליח, הארץ הייתה סובלת מזה.
גם בהתנתקות הרב?
גם בהתנתקות. לא הולכים מכות. לא מרבצים לחיים, בשום פנים באופן. אתה יכול להגיד, קחו אותי לאוטובוס, אתה יכול זה, לא הולכים מכות. אם אכן הוא כל בית ישראל, אנחנו לא הולכים מכות. זה הסיבה, דרך אגב, זה הסיבה, שהיום, כשיש אנשים שהם מבקשים לעשות תשובה, אז הם בשונה מהעבר, פעם אם הייתי אומר לך, תקשיב, צריך לעשות בתשובה, אתה היית בטוח, אתה צריך עכשיו ללבוש לבוש חרדי. החרדים אהובים ועיקרים, אני לא חייב לדבר מילה. עיקרים מפרס, כולם. היום זה פחות כאילו בהקשר הזה. זאת אומרת, אם אתה בא ליהודי והוא שואל מה זה לחזור בתשובה, הוא כאילו לא... הוא יכול להבין שאפשר לחזור בתשובה, בתשובה אמיתית וטובה, דרך הצינור הזה שנקרא דתי-לאומי, וזו תשובה נפלאה ומתוקה מדבש. אחת הסיבות שגרמו לזה שאין אנטי כלפי הציבור הזה, זה נובע מזה שכשהיה את הפינוי ואת הגירוש, וזה חמור מאוד דרך אגב, אבל כשהיה את הפינוי ואת הגירוש מארץ ישראל, מגוש קטיף, זה לא בא בהתנגחויות של אלימות ודברים כאלה. כי היה, אבל כמו שאמרתי, דברים קטנים, משהו שהוא, זה חמור, אבל זה היה בקושי. רובם, גם אלה שהתנגדו, התנגדו ותיקח אותי, אני לא אתן לך אגרוף לפעמים. נכון? זה לא היה אלימות כזאת של זה, הייתה התנגדות של, תמשוך אותי לבד, אני לא יכול לעשות פה מארץ. אבל לא בלהרביץ לך. הדבר הזה, לעניות דעתי, השפיע ומשפיע רבות עד היום על עם ישראל, להבין שיש פה איזושהי שפה אחרת. חינוך אחר. וגם כשלא מוצא חן בעיניו משהו מסוים, הוא שם את הערך העליון של אהבת חינם בגלל אהבתו לארץ. הארץ לא סובלת שנאת חינם. היא הקיעה אותנו מפה כששננו אחד את השני. והיא תאשר לנו לבנות את בית המקדש כשנואב אחד את השני. בעצם, רצוני לומר שללכת מכות עם מישהו אחר על ארץ ישראל, לא רק שאתה לא מקיים את מצוות יישוב הארץ בדבר הזה, אלא להפך, אתה חוטא. אין מה לעשות. אני קיבלתי החלטה שצריך להיות ברור ולהגיד את האמת עד הסוף. אם לא, אתה פשוט, אתה משבש, צריך לדעת שזה חטא. להרביץ לחייל זה חטא. גם אם זה כולל מאבק על ארץ ישראל. מי שהרביץ חטא. אתה צריך לזכור שיש גם טווח רחוק ולא מטווח קצר. גם בטווח הקצר אתה לא תשיג את היד שלך. אבל בטווח הרחוק במיוחד. והסיבה, כמו שאמרתי, שיותר מבקשים לבחון מה זה האוכלוסייה הזאת, מה זה הציבור היקר הזה. עכשיו בכלל אחרי המלחמה, ציבור שלם של כמעט 0% התנגדות וגיוס אדיר למלחמה בקרב הציבור הדתי-לאומי, וכל כך הרבה הרוגים יקרים מפז בקרב הציבור הזה, שוב, היה גם הציבור הלא דתי, קדושים גם להם יאמר. אני כל פעם מתקשה להגיד, אני לא רוצה להגיד משהו לא טוב, כי באמת בכל הציבורים היה ככה, לפעמים שאתה רוצה להחמיא, זה נשמע כאילו ציבור אחר לא. כולם טובים, כולם מתוקים. כן.
אמרנו ששם סדר עשור, אז כולם משתחררים, כל יום אדם משחררים. עכשיו הוא אומר שהם בעצם רוצים לתקוף את הנקודה, זה שם סדר עשור. זאת אומרת שהם רוצים לתקוף את עצמם, כאילו הם לא רוצים להשתחרר.
לא, הם לא מבינים את זה. אויבי ישראל ודאי מבינים את זה. ודאי מבינים שהנקודה העיקרית זה ארץ ישראל. בעם ישראל לא כולם מבינים את זה. למה זה היה? בגלל שהם היו בחוץ לארץ.
אבל אויבי ישראל מבינים שבזכותנו משתחררים או...
כן.
בכל זאת.
כן. הם מבינים את זה. אויבי ישראל מבינים את זה. בעם ישראל לא מבינים את זה בגלל שהיינו בחוץ לארץ. זה כאילו עשו לנו איזשהו סם מרדים כזה, חוץ לארץ. זה סם מרדים לכל התובנות. חוץ לארץ זה פשוט כאילו, לא יודע, פעם סיפרו לי על מישהו שהלך לאיזושהי מסיבה שמשמו. כן, חמור מאוד. מסיבות, מעורבות, חמור מאוד. כל דבר אפשר לחפר, כן? צריך לדעת שזה דבר חמור מאוד. ואז הם נתנו לו איזשהו כדור, והכדור הזה שיבש לו את החיים. שיבש לו את החיים, זהו. זה כאילו, מאז הוא לא מתפקד, הוא כמו צמח. עד כדי כך, משהו שפשוט בשנייה אחת השפיע. אז צריך לדעת שעם ישראל צרח את הכדורים האלה במשך 2000 שנה. המוח שלנו פשוט נשטף בסירחון תרבותי של אומות העולם. עברנו כל כך הרבה, באמת. היינו צריכים טיפול 10,000 לכל אחד מעם ישראל כשחזרנו מחוץ לארץ. זה נכון שזה נבע בגלל שורש הנשמה שזעקה לארץ ישראל ועשתה אותה, אבל הייתה חייבת לפלוט את כל הזוהמה. פשוט חייבים. כן, רוצה שאולתי להגיד.
מתוך מה אויבי ישראל כאילו? מאיזה נקודה פועלים של לא משתחררים? שנאה עצמית כאילו?
לא, הם לא, אני אומר, חשבתי שאתה מדבר על, הם מבינים את הנקודה שלהם, לא מבינים את הנקודה שלהם. הבחרה כותב את זה בכמה מקומות. הם רוצים לגרום לנו לא בית המקדש, לא לייחס בארץ ישראל, כי הם מפחדים שכשאנחנו נגיע לדבר הזה, הם בעצם יוכלו לחתיכות, והם לא מבינים כמה טוב יהיה להם כשיבנה בית המקדש.
אה, הם לא מבינים.
זה המחילה, אחרי שנדבר על השאלה מהיקר. כן.
צריך בעצם, האומות העולם יודעים מה נקודת האור שלנו, ושאליהם פועלים, כשהם יודעים, השאליהם פועלים בידיעה שזה האור שלנו, ומנסים למנוע מאיתנו.
אתה שואל איך הם יודעים את זה. איך הם יודעים? התשובה היא פשוטה. קודם כל הם מסתכלים בעיניים. אין להם את כל השיבושים. הם מסתכלים בעיניים, בעיניים בריאות, הם רואים, עם ישראל בארץ ישראל, מתפתח, משתחלל, מסגשג, הכל טוב. כשהוא היה בחוץ לארץ, אחרי 2000 שנה, הכל היה גרוע. הוא היה ירוד ונחות. ושפה. ועכשיו הוא כל הפורח.
כל פעם פתאום זה ברית מילה, פתאום זה תורה, פתאום זה ככה.
נכון, כי כשהיינו בחוץ לארץ הזה, נגיד, הנקודה המרכזית זה ארץ ישראל, כי אתה בחוץ לארץ, זה לא מחזיק אותך שם. ברית מילה, תורה, אתה רואה, אתה מסתכל מהצד, ואתה אומר, תגיד לי, מה מחזיק אותם? מה נקודת האור שלהם? אז אתה מסתכל מהחלון ואתה רואה, באמת, איך כתוב שם, שהילדים היום משחקים בסביבונים בחנוכה, כדי שלא יבואו אותם לומדים תורה. אבל היוונים הבינו מהצד שהם לומדים תורה, וזה נקודת הכוח שלהם. בגלל זה הם גזרו על התורה. אתה מבין? ולהפך, כששחקנו בסביבונים, הם ראו בסביבונים, אבל מישהו פתאום הוציא איזה ספר תורה, אז אמרו, הבנתי אתכם. עכשיו אני בטוח בנקודה שלי, שאני יודע שנקודת החוזק זה התורה. אתה מבין? הם יודעים את זה. וגם, כמובן, יש כאן איזושהי אמירה סגולית עמוקה מאוד. שאויבי ישראל לפעמים יודעים את מקור הכוח שלנו, לפעמים כשאנחנו אפילו לא יודעים אותו. בסדר? כן.
שאלה. משהו...
נכון שאלה? בחינה, כן.
סליחה. רק כאילו לשאול, האם בסופו דבר הם עושים את זה גם מידיעה כאילו כדי למנוע מאיתנו לעלות לארץ? סתם דוגמה, כמו שעכשיו נגיד הם יודעים שארץ ישראל זה הבעיה שלנו, אז השאלה הם עושים את זה בידיעה שהם רוצים למנוע מאיתנו לעלות לארץ?
כן, ב-100% כן. ב-100% כן. יש הרבה מקומות שמטיבים ליהודים בחוץ לארץ כדי שהם לא יעלו לארץ ישראל. זה נשמע כלפי חוץ בגלל סיבות כלכליות של אותה מדינה שמבקשת אותם בשורש. זה קשור למה שאנחנו אומרים עכשיו.
איך זה מסביר אנטישמיות?
מה?
איך זה מסביר אנטישמיות?
אז זה לא של כל מדינה. אתה מבין? האנטישמיות היא כאילו בדרך כלל גם בחוץ לארץ, זה של אנשים שלא מאותה מדינה. זה אנשים שבאים מבחוץ, דאש וכו', שבאים והם יוצרים איזושהי אנטישמיות, מסנת ישראל.
יש נקודה פנימית למי שחיים מחוץ לארץ?
כן, אבל אחרי שאנחנו בארץ ישראל, גם נקודת האחריות שלנו נובעת מתוך ארץ ישראל, כמו איזה שליחת קרני אור כאלה שעוזרים לו. אבל הוא פחות תחת הגנה. מה שהיה באוסטרליה זה עדות מוכחת לדבר הזה, בסיפה שכולם יעלו כבר לארץ. כן, אנחנו יכולים להתקדם, כן.
לגבי התנגדות, שכאילו שאסור להתנגד פיזית, זה גם התנגדות חוקתי, כאילו אם עכשיו המדינה אומרת שאסור להתיישב נגד מקומות מסוימים בארץ, השאלה אם שם כן אפשר ללכת או שזה גם סותר את ה...
זו שאלה מצוינת לגבי מקומות ואחזות. ביחס לכל מקום ומקום, אני חושב שבדברים האלה במיוחד צריך לעשות שאלת רב. זה ביחס לכל מקום ומקום. אדם שרוצה להקים מאחז בארץ ישראל, זה מצוין, זה מבורך, זה דבר קדוש, זה דבר טהור, צריך לעשות שאלת רב לפני. זה לא כאילו אני בא, שמתי איזשהו זה, הלכתי לשם, תראו, צילמתי את עצמי, אני שם, אני ראשון, וזהו. אם בשאלות הפרקטיות של החיים אנחנו צריכים לעשות שאלת רב, בשאלות האלה שיש להן השלכות ציבוריות, מדיניות, כן? אז צריך לעשות פה שאלת רב. רב, כמובן, שמבין בארץ ישראל, שחי ציונית, שחי את אהבת הארץ והמולדת, חי את אהבת המדינה, באהבה עצומה לארץ ישראל ולעם ישראל. ומתוך הדבר הזה, וראיית כל התמונה יחד, הוא ידע לפסוק בשאלה הזאת והזאת. אתם מבינים שצריך פה תלמיד חכם, כן? תבוא תשאל את השאלה הזאת, אני אגיד לך, אין לי מושג, אני לא יודע. כמה שאני אוהב את ארץ ישראל, כמה שאני מבקש להיאבק עליה כמה שיותר, אני לא יודע בנקודות האלה והאלה, בנקודות ציון האלה והאלה, מה נכון ומה לא נכון לעשות, האם נכון להתנגד במקרים מסוימים, האם לא נכון, מה צריך לעשות ומה לא נכון לעשות. אני יודע דבר אחד, אלימות לא. זה הדבר היחיד שאני האדם הפשוט יודע ופוסק בו לכל דבר, כי זה לא פסיקה, זה נראה הדבר הכי פשוט שיש, ומי שמתבלבל בדבר הזה אז הוא כנראה לא יודע מה. מה?
בני דודים שהם לא בני דודים.
זה משהו אחר, אבל זה לא למצלמה. אז... בסדר. קיצור. כן.
אלכון, אבל את הנקודה של שלא מרימים יד על אש?
שלא מרימים יד על יהודי, אז אני אומר שוב. צריך לדעת. אם נקודת השורש של היהודי נובעת מתוך עצם זה שהוא בעצם לא מקושר לעם ישראל, והוא לא כל כולו, הוא בכלל לא יהודי. אז זה משהו אחד, זה התלבטות אחת. אבל אם אני יודע שזה אח שלי, שנאבק איתי על משהו מסוים, והוא לא נאבק איתי כששנינו בכיתה ד', אלא כששנינו בני 20 בבית, ואנחנו נאבקים על הירושה של המשפחה, אז גם שיש מאבק גדול, ולפעמים גם לא מדברים קצת, אז זה לא צריך להיות. לא הולכים מכות. במשפחה הפרטית, לא הולכים מכות. אם אנחנו מרגישים שכל ישראל אחים, אז זה ברור שלא הולכים מכות. כאילו, זה צלקת לכל החיים הדבר הזה, להרים יד על חיים.
ומילולית הרב?
גם מילולית מה זה נותן, כאילו, זה כללות.
זה גם.
מה יכול להיות טוב בזה?
רב.
כן.
מגבניק ערבי נגיד.
או, אין קשה קשה, חכי לסוף
השיר. ויש שגד בנת ישראל, אני חושב בנו לבין יהודי, בעניין הזה.
אני חושב שמי שנמצא על מדים, אז הוא עכשיו מייצג את האומה הישראלית, וזה לא פרטי מולו.
הוא מנצל את המדים בקניון?
ברגע שיש, אני אומר, ברגע שיש איזשהו מישהו שהוא נמצא על מדים, אז הוא עכשיו מייצג את הצבא שלנו. וזה לא אחד על אחד מולו, זה לא השאלה.
אבל הרי, מי מברק אותם?
מה? חושב.
נגיד מי?
אני לא חושב. אני חושב שאתם צריכים להבין שדברים שמתחולים פה בשטח, ביחס לארץ ישראל, בין מצד אומות העולם וגם בין מצידנו, זה בעצם איזושהי תעבירה פנימית של הקרקע. הקרקע מבקשת שניקח אותה. הקרקע מבקשת אותנו. מצד שני, מבקשת שנעשה את זה בצורה הטובה ביותר שיש. בסדר? מבקשת שנעשה את זה בצורה הטובה ביותר שיש, והנכונה ביותר שיש. והיא מחנכת אותנו לאט לאט, מה נכון ומה לא נכון. ובאיזה דרך יש קניין של בתים ובאיזה דרך לא. ובאיזה דרך יש התרחבות ובאיזה דרך לא. ומתי צריך להיאבק, מתי לא צריך להיאבק. לאט לאט אנחנו מתחנכים, כמו בן אדם שיוצא לכל כך הרבה פגישות ולא מצליח, אבל כל פגישה מעצבת את בחירת ליבו. אז אין לך מה להתבאס מזה, אני אומר שכבר 50 פגישות, מה לעשות? כל אחד מה שיוצא, זה בסדר. לאט לאט מפגישה לפגישה עם בת אחת ובת אחרת, אתה מעצב יותר את מה שאתה רוצה, אתה גם מלמד, אתה לומד לאט לאט, דרך אגב, זה לא שיעור זוגיות, אבל זה מאוד חשוב, אתה לומד גם מפגישה לפגישה איך לא לפגוע בצד השני, גם אם לא מתאים לך, איך לא לפגוע בצד השני, אתה מעצב את האישיות שלך בתוך הדבר הזה. אתה מרגיש שגם לא למרוח, אם זה לא הולך, לא למרוח, לא לפגוע. כל פעם אתה חושב כאילו, לאט לאט אתה מעצב את המידות שלך. אז כל מאבק הזה, הוא מעצב אותנו טיפה יותר. לנסות להבין מה העיקר ומה תפל בחיים, ואיך משיגים שני עיקרים שהם מאוד מאוד חשובים. זו סוגיה קשה, היא לא פשוטה בכלל. והיא דורשת המון 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 לימוד תורה לפני, הרבה עדינות נפש והרבה עבודת המידות. כדי שלא תשוקה אישית שלי תגרום לי, להוציא את כל הכעס ויותר מזה להרים יד על מישהו בעצם אחי. את זה צריך לדעת, אנחנו לא מגיעים לזה, לא מגיעים לזה בשום פנים ואופן, בשום מחיר. וואי וואי טוב, אני רוצה להסיק, יש זמן לעוד פסקה? חמש דקות, בואו נזדרת. אז אם כן, קודם כל הבנו, זה חשוב, הנקודה העיקרית, עד ביאת משיח, בעזרת השם, אנחנו כבר בנקודה העיקרית. עד ביאת משיח, הנקודה העיקרית זה ארץ ישראל. בסדר? לכן שמים לך איזה רוב הארמני בדרך לכותל, ורוב המוסלמי, במקומות הכי קדושים, הכי זה, שם העיקר המאבק עוד יהיה, חכו, שם, זה הנקודה.
כיפת הסלע.
כן, ודאי, שם זה בדיוק, שם יסתכלו לך כדורגל. אבל זה בעזרת השם לקראת הסוף. אז זה גורם לנו להרבה איסורים ולהרבה קשיים הדבר הזה. ואומר רב חרל"פ בפסקה הבאה, פסקה מ"ו בפרק מ"ו במעייני הישועה, השכר בעד האיסורים, כשם שהשכר שישלם הקדוש ברוך הוא בשביל תורה ומצוות גדול עד מאוד, ואפילו נביאים וחוזים לא ישיגו, עין לא ראתה אלוקים זולתך יעשה למחכה לו, כן, מה שהשכר שיעשה למי שמחכה ומצפה לריבונו שלנו, למי שסובל איסורים בשקט ושמח באיסורים, אפילו לא לרצות, לא לרצות לקבל אותם, אלא אחר שהם קוראים כמובן, לא להיות משוגע. בסדר? כן, ועוד יותר מזה, הוא השכר שישלם הקדוש ברוך הוא לישראל בעד האיסורים המרובים שסבלו ועברו עליהם כל הימים. יש שכר לפעולתך, יש שכר גדול, שכר גדול, שעיקר עיקר עיקר השכר על כל האיסורים. מה נאמר בשיר המפורסם? שם בנים לגבולם, זה השכר הגדול, שם בנים לגבולם. טוב, אז כבר שיהיה לנו זמן, אנחנו לא נשיר עכשיו, כי יש לנו זמן שבשיר, אבל זה שיר יפה. ובשביל זה לא באו יהודים מפורשים בתורה אודות השכר הזה בעד האיסורים. לא אמרו לך, שמע, אם אתה תייסר ככה אתה תקבל ככה, והאיסורים כאלה הם מקבלים ככה. למה? כדי שלא ימתיקו האיסורים, ועל ידי זה תופג מהם המרירות ולא יהיה שכרה מלא. הרי אם אתה יודע שהאיסורים האלה מביאים אותך לדבר טוב, נקודתי, לדבר הטוב הזה, אתה אפילו מבקש אותם את האיסורים האלה, ועד יש פחות מרירות באיסורים, אבל גם פחות מתיקות בשכר. הקדוש ברוך הוא רוצה לנו שכר גדול, אז לא גילה לנו את השכר בעד האיסורים. בסדר? ואם לעת אתה נראה כאילו האיסורים באים אך ורק בתור עונש על החטאים והאבונות. כן, זה מה שנראה. חטאתם, קבלו איסורים, חטאתם, קבלו איסורים, אבל לעתיד לבוא ישלם השם שכר מרובה עד מאוד, גם עבור העונשים האלה. וכל מה שהאיסורים יותר קשים והמרירות יותר עמוקה, כן יהיה גודל השכר עבורם. תראו מה זה. אז זה, איך, איך נאמר שם? שמח באיסורים. במשנה, אתה שמח באיסורים, אתה לא שמח לקבל איסורים. אבל אחרי שהם קראו לך, אתה מאמין בביטחה שזה הכל מושגח מאיתו ידברה. וזה מה שאמרו במדרש. שכל הנימוקים שאמר הקדוש ברוך הוא על דבר סיבת הגלות, למה הייתה גלות? למה גלות כל כך ארוכה? 2000 שנה של גלות לא היו מספיקים לבטל טענותיו של משה רבנו. כי כן האמת, שכמה שיהיו מרובים עוונותיהם של ישראל, הזכויות שלהם עולות הרבה יותר על חובותיהם. באמת משה רבנו שואל, למה גלות כזאת? למה זה מגיע כל הסערות והקשיים האלה? באמת הזכויות שלנו מריבים הרבה יותר מהאבונות, אז למה ככה? ושום תירוץ לא יתקבל, רק תירוץ אחד, אלא שעיקר היסוד של הגלות הוא מפני שכך יצאה הגזרה מלבניו יתברך, מתוך רצונו וחפצו לשלם שכר טוב לבניו האהובים בעד איסוריהם. ברית בין הבתרים, ידוע תדע כי גר יהיה זרחה בארץ עולם, ועבדום ועינו אותם 2000 שנה, כי מיצאתנו מארץ מצרים ערים נפלאות. האיסורים הצמיחו בנו קומה חדשה, משהו אחר, עם חדש נולד, חדש ישן כמובן, קשור לעבוד, קשור לעבר, ומקבל כוחות מן העתיד, שואב את הכוחות שלו מארץ ישראל. זה בבחינת איסורים של אהבה, אומר הרב. וכדי להגדיל בשכרם, באים האיסורים בצורה של עונשים בלבד. ושמחה הסדרה אחרא בזה. הם בטוחים, אומות העולם, שכל האיסורים שעברו לנו במשך 2000 שנה, זה נובע מהחטאים שלנו ומכל זה וזה. והקדוש ברוך הוא, באיפוק גדול, מבקש לשלם שכר בעד האיסורים עליו. ולהגדיל ולהגדיל ולתת את השכר יותר ויותר גדול. אז הוא לא מספר לנו על מעלת האיסורים ועל הטוב שיש בהם, כדי לא להמתיק את האיסורים אבל גם להקטין מהשכר. אמנם לא תדע ולא תבין, כי כל האיסורים הם רק הכנות והכשרות לגדולות ונשגבות ולשכר עצום לאין שיעור וערך, אשר עין לא ראתה אלוקים זולתך יעשה למחקר. עצם זה שסבלנו איסורים, האיסורים הכי גדולים שסבלו עם ישראל היום 2000 שנות גלות, זה אין ספק, אין ספק. זה יום יום, שעה שעה. וככל שהאיסורים יותר גדולים, אומר לנו הרב חרל"פ, אתה מקבל את המתיקות הכי גדולה שיש. אין מתיקות יותר גדולה מזו. אז אנחנו לא כוספים לאיסורים, אין שגורנות כאלה, אבל אחר שהם קוראים לנו, אנחנו מבינים את הגודל ואת המעלה שלהם. ואם האיסורים הכי גדולים היו חוץ לארץ, אז איך להבין? מה זה שירת עם ישראל לארצו? מתוך הדבר הזה, אבל אנחנו צריכים לדעת שאנחנו לקראת מאבק גדול שקשור לאחדות בארץ ישראל. זה הסיבה שיש את כל העיכוב על עזה. האם אתה מתיישב שם או לא מתיישב שם? איפה אתה שם את הקו, קו הגבול, ואיפה אתה מתיישב? זה הסיבה שאחרי שכבר פירקת את החיזבאללה לחתיכות, לא התיישבת שם בצורה של להקים יישוב שם כמו שצריך. ולהרחיב את השטח, להרחיב במקום ההולך, לברר אצלנו באופן הברור ביותר עד כמה אנחנו מעוניינים בזה. זו הסיבה שמתקמים הטורקים, אנחנו נתיישב בעזה, אנחנו נתיישב בגבול הצפון, אל תדאגו, אנחנו נשמור. כלפי חוץ מה זה נראה? זה שמשהו מדיני כזה. אבל זה כל כך חשוב לכם. כלפי פנים, מתחת למעבי האדמה, לדברים שאמרנו כשנדבר על ארץ ישראל, לא תמיד נבין אותם שכלית, אבל נצטרך להאמין להם. יש כאן איזושהי תופעה של בקשה של אומות העולם שעם ישראל לא ייאחז בארץ ישראל. אז הם מוכנים להקדיש המון חיילים והמון תקציב משלהם כדי להיות מעין גורם חיץ. אבל הגורם החיץ הזה הוא לא לחצות בינינו לבין הסורים, הוא לא לחצוץ בינינו לבין הלבנונים והחיזבאללה. הוא לחצוץ בינינו לבין ארץ ישראל. זה הסיבה שהם מתחוללים רשעים וכל הזמן מבקשים לעכב בעד הפרחתה של האומה בארץ הזאת והתרחבותה בה. אז זה לא יעזור להם. אנחנו מבקשים, במיוחד בתקופה הזאת, באמת, אני אומר את זה חד וחלק, תקופת מלחמה, צריך כדי לקחת משהו, כתוב בספרים הקדושים, כדי שיתקבל משהו מלמעלה, צריך להתערות הדלצ'אטה. צריך תפילות. ארץ ישראל זועקת לתפילות עליה. שהתפילות לא יתגמדו רק בדברים הפרטיים שלנו, זה חשוב, אבל זה לא רק. ואפילו לא בסוגיות הלאומיות שלא נראות לנו, שנראות לנו מספיק בוערות בדברים כאלה ואחרים. צריך להסב את התפילות על ארץ ישראל בצורה יומיומית ובהשקעה מאוד גדולה בתפילה. כשארץ ישראל תגיד לנו, אני רואה את התפילות שלכם, אני רואה את הדמעות שלכם, שהיא תזעק מקירות ליבה ותגיד, מנעי קולך מבכי ועינייך מדמעה. זה הבכי שהארץ מבקשת מאיתנו לשמוע, שנבכה עליה, שנתחנן עליה. אני אמרתי לכם, אני לא יודע, אמרתי לכם את זה, אומרת שמצא אחרת. שיעורי תורה, השיעור הוא לא רק שיעור תורה, זה לא רק לימוד פשט של דברים או פסקאות. זו תפילה. יש בשיעור מהם תפילה. אנחנו לומדים על ארץ ישראל, אנחנו מתפללים על ארץ ישראל תוך כדי השיעור. מבקשים להפריח בעד אותיות התורה שיעלו למעלה ויעירו במרום על, 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 על יושבי ארץ ישראל ועל הארץ הקדושה הזאת. זה בכל שיעור תורה שיש. זה לא משנה מי מעביר וזה לא משנה מי שומע. כל שיעור תורה. אז אנחנו משתדלים ונתעלם כולנו להתפלל על הארץ הקדושה הזאת, כי זה שעת רצון מאוד 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 גדולה. הייתה מסורת נפש של חיילי צהל. אפשר. אפשר, צריך, נכון. נמשיך לעשות את זה. בעזרת השם.